שלום, אתן ואתם על פרלמנט לייט, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב, וזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף, ויחד איתנו יש גם מומחית או מומחה שלא מרפי מאיתנו עד שאנחנו מבינים הכל. היום נדבר על מה זה בכלל מדינה. אני באולפן עם התסריטאית, הבימאית ויוצרת הסדרה היהודים באים, נטלי מרקוס, שלום.
היי.
ועם עורך דין דינה זילבר, משנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה, ועמיתה במרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים. שלום דינה.
היי, שלום.
זה מאוד מאוד משמח שאת כאן. נטלי, מה זה מדינה? מאיפה זה בא, השאלות האלו?
אני, מה שמבלבל אותי במושג מדינה, קשור באמת כאילו לרוח התקופה, אני חושבת. אני תמיד תפסתי מדינה כישות שהוקמה בעצם כדי לדאוג לפרט. זאת אומרת שמדינה מוקמת כדי לדאוג לאזרחים, השירותים, המבנה, כל הדבר הזה, כל הדבר המדומיין הזה שנקרא לו הישות הזאת, סוג של ארגון שאנחנו אמורים לקבל ממנו שירותים. ובתקופה האחרונה כבר הרבה זמן זה ככה, גם בתקופת ההפיכה המשטרית מבחינתי, ובטח עכשיו במלחמה, זה הפך להיות דבר שאנחנו האזרחים צריכים לעבוד, להקריב ולשלם מחיר נורא גדול כדי להיות חלק ממנו. זאת אומרת, פעם אמרתי, אוקיי, אני חיה פה, ברור שיש לי את חובותיי כאזרחית, אני משלמת מיסים, אני מצביעה, אני משתדלת להיות אזרחית טובה, אני לא זורקת שום דבר ברחוב.
אבל זה יחסים הדדיים.
אבל זה יחסים הדדיים, זאת אומרת, אני לא פה כדי לדאוג שתהיה מדינה, אני לא פה כדי להקריב את חיי או חיי ילדיי, בשביל שהמדינה הזאת תהיה קיימת, זאת אומרת, לא בשביל זה הקמנו את המדינה הזאת. ובתקופה האחרונה אני מרגישה שגם הדיבור בציבור השתנה, זאת אומרת, זה מה שנהיה, זה המדינה היותר חשובה, כולנו צריכים להתגייס לטובת הדבר הזה. ואני שואלת את עצמי, האם הילד הפך להורה, והורה לילד, וכל היחסים בעצם התהפכו?
ובעצם בשבעה באוקטובר זה היה הסיטואציה הכי קיצונית של הדבר הזה, כן? כי הייתה תחושה שאין שום דבר אחר.
בדיוק, שהמבוגר האחראי לא קיים, בעצם אני מסתכלת על המדינה, כי זה מבוגר אחראי, כי מישהו שדואג לי, שדואג ל-well-being שלי, כמובן הוא לא מושלם כמו כל הורה, כן. אבל בסופו של דבר...
Good enough parent, כן.
כן, good enough state, דואגת לנו ולמה שאנחנו צריכים, אבל בתקופה הזאת זה נהיה מין, אני משלמת מיסים, אני תורמת את חלקי, הפך להיות, אני הולכת לסופר וקונה במבה וביסלי ושולחת לחיילים, או הפך להיות מזה שאני הולכת להצביע, לזה שאני משלמת על אפודים קרמיים, כשזה משהו שמעולם לא לבשתי בעצמי, אני לא יודעת, אולי לפרמיירה הבאה, אבל מצאתי את עצמי תורמת לאפודים קרמיים. וזה פתאום היה נראה לי ממש כאילו סדר הפוך, משהו השתבש.
דינה, מה את חושבת על התחושה הזאת של נטלי, של הסדר שמשתבש?
ממש ניסחת במדויק, אני חושבת, את ההרגשה שלי, ואמרת בעיניי דברים מאוד מאוד עמוקים, שבאמת, את יורדים לשורש בכלל, התפיסה של איך אנחנו תופסים את העולם, האם באמת בראייה הומניסטית, שהאדם הוא במרכז, ובעצם המדינה נועדה כדי, את לשפר את, או לאפשר לנו להעביר את החיים בצורה מיטבית יותר, מתוך רצון שהאדם תהיינה לו אפשרויות למצות את עצמו ואת הבחירות שלו, לבין תפיסה שהיא פשיסטית, ששמה באמת את המדינה מעל האדם, ובעצם, או ספרטה, כן, שבעצם כולם מגויסים בשירות מלחמה אחת בלתי נגמרת, ובאמת, ממש אמרת את זה בצורה הכי מדויקת, יש פה איזשהו חוזה, שהוקמה מדינה, ושאנחנו מסרנו לידיה את הסמכויות מתוך תפיסה שהיא תנהל עבורנו את הביטחון הלאומי, תנהל עבורנו את הכלכלה, תנהל עבורנו את סדרי עדיפויות, אנחנו נשלם מיסים והיא תחלק את הכסף בצורה ממלכתית, בצורה שרואה לנגד עיניה את טובת כלל האזרחים, ומשהו מאוד מאוד יסודי השתבש בדבר הזה, זאת אומרת, בכל אחד מהדברים האלה זה לא עובד. העניין הזה של הסמכויות, את רואה שהן מופעלות בעצם, או חלקן לא מופעלות, זאת אומרת, איזשהו סוג של תת משילות מזעזעת, ואלה שהן מופעלות, אז מופעלות רק לטובת סקטורים מסוימים, והכספים לא זורמים לשפר את איכות החיים של כלל המגזרים, אלא רק לסקטורים, והעיוות על העיוות הוא שמעבר לזה שזה משרת קבוצות מסוימות, אז גם התרומה של הקבוצות האלה הטוב המשותף היא פחותה משל אחרות. זאת אומרת, יש כאלה שנותנים, מתגייסים, משלמים בחייהם, נושאים את המדינה על הכתפיים, ויש מגזרים אחרים שהם רק בצד שמקבל, אז זה כמובן לא יכול להמשיך לעבוד ככה. זה משהו שבאמת, אפרופו המבוגר, אם את חושבת שמדינה זה משהו שמקבל עדיף סמכויות, אתה מצפה ממנו לאחריות, ואתה נותן בו אמון, אז הרכיבים האלה של האחריות והאמון נשברו. זאת אומרת,
כן.
אנחנו תכף נמשיך מהמקום הזה, אני רק רוצה לקטוע אתכן ולתת הגדרה פילוסופית מילונית כזאת, כדי שיהיה לנו איזשהו מצע לדיון, ונמשיך משם. באופן מעניין, אין כל כך הגדרה מוסכמת למהי מדינה. ההגדרה המילונית הכי פשוטה מוויקיפדיה היא ישות פוליטית לניהול ענייני החברה או האוכלוסייה בתוך טריטוריה מסוימת. אמנת מונטוודאו משנת 1933 מציעה הגדרה חוקית, ישות פוליטית שיש לה אוכלוסייה מוסכמת, טריטוריה מוסכמת, ממשלה ואת היכולת להיות ביחסים עם מדינות אחרות. במאה ה-19, דיברת קצת על ספרטה, אז גם אריסטו מאוד התעסק בשאלה מה זה מדינה, וזה מאוד עניין אותו, וכמובן גם אפלטון. אבל במאה ה-19 תומס הובס מדבר על המצב המדיני כניגוד למצב הטבעי, שבו יש מלחמה מתמדת, כולם נגד כולם, והמצב האידיאלי הוא להקים מדינה, ולבחור ריבון כדי לצאת מהמצב הזה. אז כמו שנתני אמרה, מכשיר שבני אדם המציאו כדי להקל על החיים, ולדאוג לאינטרסים ולבנות טוב משותף. שזה באמת שאלה גדולה, מהו אותו טוב משותף, וגם על זה יש הרבה דיונים. אני רוצה לתת לכם הגדרה שמאוד אהבתי של הסוציולוג צ'רלס טילי, שכבר הוא ממאה ה-20, והוא אומר, המדינה יותר מזכירה איזה סוג של פשע מאורגן, זה כמו מאפיה, יש פה איזה יחסים של פרוטקשן, אתם משלמים לנו, אנחנו מגינים עליכם, ואז הוא שואל שאלה נורא נורא חשובה, אם אנחנו לא סומכים על האנשים שסביבנו, אז איך אנחנו סומכים על המדינה? שזה גם שאלה שמאוד מהדהדת לי כרגע מהנקודה שאנחנו נמצאים בה עם השסע הגדול הזה. אבל השאלה הזאת גם מקרבת אותנו לשאלה מהן החובות והזכויות של המדינה. הרי אנחנו מדברים על מה אנחנו מקבלים ממנה או מה אנחנו נותנים לה. והפנים שאנחנו פוגשים זה השירות הציבורי, מהפקידה בביטוח הלאומי ועד למושג המורפל נערי אוצר. אני רוצה להוסיף לתוך הקלחת הזאת גם את המשפט שהתחיל להישמע מאוד מאוד חזק אחרי 7 באוקטובר. אין מדינה, יש רק אנשים. זאת אומרת, התחושה הזאת שאתה יוצא, דיברת על תת משילות, שאתה יוצא לרחוב, או אתה הולך לאיזה חמל, ואתה רואה המון המון עשייה, אבל אין גוף רשמי, אין לוגו של מדינת ישראל. דינה, את היית 25 שנה בשירות הציבורי, זה נכון? איך הוא השתנה לאורך הקריירה שלך?
באמת ככה, צד זה כזה מוזר להסתכל בדיעבד, אבל באמת נכנסתי לשירות המדינה כשהייתי בת 24 כמתמחה למשרד המשפטים, וסיימתי את תפקידי כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה בגיל 50, ומה שנקרא באמת חצי מחיי עברו מזעזע ככל שזה נשמע בבניין אחד במזרח ירושלים, צהל החדין 29, שאני חושבת עליו לא כעל כתובת גיאוגרפית, על איזשהו סוג של מולדת נפשית, כי זה באמת מידת ההזדהות שלי, זאת אומרת, נכנסתי בשלב שזה הייתה כזה כאילו כמו מין ילדות מקצועית, ולמעשה העיצוב המקצועי שלי והדרך שבחרתי, ממש, זאת אומרת, הושפעתי בצורה מאוד משמעותית מהמקום הזה, מערכים שחלשו, שכיוונו את ההתנהלות שלו. והשירות המדינה שאליו נכנסתי, שאליו התגייסתי כדי לשרת אותו בהתלהבות רבה, והמדינה שהשארתי אחריי לפני 3 שנים, ואני חושבת שבשלושת השנים האחרונות תהליכי השחיקה התעצמו במאוד. זה לא עוד 3 שנים, זאת אומרת מבחינת כמו שנה של כלב שקולה לשבע שנים, אז שנות ההרס או הכרסום שחל בשלושת השנים האלה הוא נדמה באמת כתקופה ארוכה הרבה יותר.
זאת אומרת שנכנסת והשארת לנו משהו מקולקל, אז דינה, אני חייבת לשאול, מה עם האחריות האישית?
דקת לגמרי. כן, אז טוב, אין תמיד קשר סיבתי, שתי עובדות שטיינתם נכונות, אבל הקשר הסיבתי, אני מקווה, לא בגללי. אבל זהו, אבל בעצם זה, תיאת, אני כאילו באמת מרגישה איזשהו סוג של עצב, כי אני הרגשתי, ועדיין אני מרגישה הזדהות אמרת גדולה עם המדינה במיטבה, כמו שאנחנו מדמיינים אותו, את אמרת תמיד המציאות היא כזה, כן. את הגודינה ולא המדומיין, אבל מה שאנחנו חווים וצופים בו היום, זה באמת, זה פשוט לא נתפס ולא יאמן, ואני לא מדברת על העניין של מדיניות, שמיוסמת על ידי ממשלה, שגם על זה אפשר לדבר, אלא אפילו מבחינת רמת השירותיות, שמדינה או ממשלה או מנהל, נותן כן. לאזרחים, וזה אני, לא התחיל רק עכשיו.
אני ממש בדיוק קראתי, שלא לא, לא עשיתי עדיין חידוש לביטוח רכב, אבל קראתי שהביטוחי רכב שילשו את עצמם, זאת אומרת, אנשים שיש להם אוטו ששווה 20,000 שקל, יכולים עכשיו לשלם 6,000 שקל בשנה ביטוח.
וואו.
והסיבה לזה, שבגלל אובדן המשילות, יש גנבות מטורפות של מכוניות, זאת אומרת, הסיכון של חברות הביטוח עלה מאוד, בערך עלייה של 30%. ובגלל זה הם נאלצים להעלות את הביטוחים, אנשים שיש להם רכבים יותר יקרים, יכולים להגיע ללשלם 10,000 שקל בשנה ביטוח רכב, שזה פשוט לא יאומן. וזה משהו שהתגלגל לפתחנו, פשוט כי המדינה לא שולטת יותר בפשיעה. אז אני ואת, אמנם אני גרה בצפון תל אביב, ולא נגנב לי הרכב, אבל זה משפיע עליי, כי אני עכשיו בשנה הבאה, כשאני אחדש את הביטוח רכב, אני אשלם פי 3.
זה מטורף.
זה מטורף.
אבל תכפילי את זה, למה את עוצרת רק ברכב? והעניין הזה של המגורים, עלות המחיה, העניין הזה של החינוך, שאנחנו כבר הפרטנו את מערכת החינוך, ואנחנו כולנו משלמים או לחוגים, או לתוכנית לימודים נוספת, ולגבי העניין של הביטחון האישי, זאת אומרת, אני כבר לא מדברת על מה שקורה בחברה הערבית, ששם באמת זה סוג של מערב פרוע, וממדי ההרג והרצח, שהפכנו כהים אליהם, ועכשיו המלחמה בעצם השכיחה לנו את הדבר הזה, אבל אין ביטחון אישי, והעניין הזה שגם אחרי המלחמה אנשים התחילו לפטרל ולהתגייס לסוג של כמו משמר אזרחי, לשמור על היישובים שלהם, זאת אומרת אפילו את רמת הביטחון ואת הסדר הציבורי אנחנו כבר לא מקבלים מהמדינה.
זה כמו
ובריאות מופרטת ורווחה.
מה שאמרת על הובס, שהוא אומר, אוקיי, התפקיד של המדינה זה לקחת את השבטים האלה בעצם שהם אלימים ונלחמים אחד עם השני, ולהפוך אותם לחברה מתפקדת שיש בה איזונים ובלמים, ואנחנו שומרים על כל אחד ועל הגבולות שלו ועל הקניין האישי שלו, לעומת ובעצם פתאום מה שאת אומרת, כאילו אני אומרת, החברה הערבית כל זה, זה בדיוק זה, זה בעצם חוסר, המדינה לא קיימת, אז אנחנו חוזרים למה שהובס אמר, לתקופה אלימה, שבה אנשים עם יצרים אלימים יכולים לזרוע הרס ברחובות, והחברה הערבית חווה את זה בשיאה כרגע. זה טרגי כאילו ברמות, ומה, אז מה... מה עושים?
וסתם, אם כזה כדי לעודד. אני לא באתי
לעודד. חוץ מלהוציא רישיון לנשק, שזה באמת סכנה נוראית, כי אני וקורדינציה זה...
לא רעיון טוב.
וקושי לשים מסמר על קיר, זה בשבילי הרפתקה, אבל...
לא, אבל תראי כאילו את ממדי האבסורד, זאת אומרת, אפילו באלמנט הזה של... זאת אומרת, במקום לטפל באמת בממדי הפשיעה, ושהמדינה תיכנס כגורם שיאכוף את הדין, אז מה הממשלה הזאת עשתה? היא פשוט באה והתחילה לחלק נשק בצורה לא סיטונית, ולא זו בלבד, שגם חילקה את זה שלא בהתאם לקריטריונים, לכל מיני אנשים שבכלל לא אמורים לקבל נשק, ומה זה עושה, את יודעת, לאלימות במשפחה, ומה זה עושה לביטחון, זאת אומרת, זה פשוט כאילו נהיה איזשהו סוג של כמו חלילה, אנחנו כן. אולי מתקרבים למצב של תת, מיליציות, ושל אנשים שכל מי שבאמת תסתובב כאן עם נשק, והחליט שהוא עושה דין לעצמו, והירי באזרחים חפים מפשע, ויובל קסטלמן, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, זה ממש אתה...
מפולת.
פוגש את האלימות, ממש מפולת וקריסה, וזה התחיל גם, כמובן שזה התעצם מאוד בתקופת ההפיכה המשטרית, אבל עוד לפני זה, כבר בתקופת הקורונה קיבלנו קדימון, כן. כשראינו שהמדינה לא הייתה שם עבורנו, כש...
כן.
פתאום אין מספיק מיטות בבתי החולים הציבוריים, וכולנו, הפתרון המדינתי היה, בואו נסגור את כולכם בבתים, ולא תפגשו את ההורים שלכם המבוגרים בליל הסדר, כי אני כמדינה, במשך שנים, ייבשתי את תשתיות הבריאות הציבורית, ואין עכשיו,
נכון.
עכשיו כשצריך, אין מספיק מיטות.
וכשקיבלתי, אני לא עבדתי איזו תקופה, קיבלתי מענקים, אז אחרי זה בסוף שנה אני עצמאית, אז אחרי זה בסוף השנה הם הסתכלו על הרווחים השנתיים שלי, אמרו, אוקיי, בעצם אנחנו רוצים לתת לך פחות, אז תחזירי. עכשיו זה אחרי שנה שהייתה קורונה, ואנשים בקושי עבדו, ופתאום מלא אנשים צריכים להחזיר כסף, כי אוקיי, בסוף השנה פתאום היה להם עוד, וזה דברים שאנשים היו ממש חמצן עבורם, ופתאום המדינה גם דורשת את זה חזרה. אז כאילו אנחנו כבר הרבה זמן חווים איזו תחושה שבמקום שהמדינה, אני יכולה להגיד שבאמת במגזר שלי, הסקטור שלי, העצמאים, כמו שאת אומרת, כאילו אנשים שמתגייסים לצבא, משלמים הרבה מיסים, הרבה ביטוח לאומי, אז תמיד אני באיזו תחושה שאני... אני לא לבן שלי, הבן שלי התחיל את השנה בית ספר היסודי, כשלא היו מספיק מורות לשכבה שלו. והמנהלת נאלצה לקחת כיתה כמחנכת, כי המדינה לא עושה כלום כדי להביא אנשים למערכת החינוך. מערכת החינוך הולכת וקורסת, ובעצם אני מוצאת את עצמי באיזה מצב שאני צריכה ללמד אותו מתמטיקה ש... אני באמת שמעדיפה לתקוע פטיש ומסמר, מאשר לחזור ללימודי המתמטיקה.
אני מאוד אוהבת שאנחנו רואים לאט לאט את ההיררכיה של הדברים שאת לא מוכנה לעשות. בסוף נקבל את כל הרשימה.
זה מדגים את העניין הזה של האישי והפוליטי, וזה ממש מדגים. הדוגמה הזאת שנתתי מהעניין הזה של התרומות לאפודים קרמיים, זה אחד הדברים המרתיחים. אני בדקתי אתמול, וראיתי שתקציב הביטחון השנה הוא 584 מיליארד שקל. ה-584 מיליארד שקל לא מכסים את האפודים הקרמיים, לא מכסים את האוהלים שיהיו, שלא יחדרו מים, שיהיו נגד גשם לחיילים. זה פשוט אבסורד שנטלי צריכה לממן את צבא ההגנה לישראל, שתקציבו הוא 584 מיליארד שקל.
בנוסף למיסים.
תנו לי 580 מיליארד, אני אקנה להם, אני אסדר. את יכולה לסדר את זה, אני אסדר את התקציב. אני לא מבינה איך אני לא מסתדר, אני עם פחות מזה מסתדר.
לא, בקטע זה שאנשים, זאת אומרת, היו ממש דיווחים על זה שחיילים רעבים, שחיילים מקבלים אוכל. זאת אומרת, זה... או שזה
אני,
כאילו איזה חלם מטורף, או
לסופר.
שזה שחיתות, או גם וגם.
אני פשוט הלכתי לסופר, בתקופה הזאת שפתאום זה היה ממש בשבוע השני, אני חושבת למלחמה, שפתאום דיברו על זה או כמה ימים אפילו, והלכנו לסופר, ישבנו מאוד מאוד חסרי מנוחה, כולנו לא ישנו לא זה, ואמרו, אוקיי, צריך. אז הלכנו לסופר, ותוך כדי שאני מסתובבת בסופר, אני רואה עוד אנשים, הייתי בהרצליה אצל אחותי, ואני רואה אנשים גם אומרים לי, מה את קונה, וכולם ישר מבינים, זה היה פשוט לא יאומן, כולם הבינו שאנחנו בעצם מחפשים עושים כאילו דברים לרשימות האלה שהופצו, של מה החיילים צריכו, מה, קני דורדורנטי, קפה שחור, תביא קפה, תביא לי, ופשוט עמדנו שם בקופה אנשים, כולנו עם שקים, שאנחנו, שקיות, שאנחנו הולכים לשים באיזושהי פינה, כאילו באיזשהו מקום, שאסף את האוכל לחיילים, ויש לי חברות, שפיות ומטבחים, ומסעדות בתל אביב, שפשוט כל היום עמלו והכינו אוכל. יש לי חברה שישבה אביבית, שהיא שפית שיש לה את עוזריה בלווינסקי שם, והיא פשוט הכינה כריכים, אוקיי?
בערמות.
בערמות. וזה מטורף, את אומרת, זה לא הגיוני כאילו שהמסקים שלהם סגורים, הם לא יכולים לעבוד, יש מלחמה, וכולם מדהימים וזה דבר מדהים, אבל זה שזה מה שאנחנו, זה שהם לא, אפילו אם המדינה תפעיל אותם, או תממן את מוצרי הגלם, אם היא לא יכולה שתמצא את המודל, זה כאילו הכל היה... משותק, לא היה שום מודל, שום התגייסות, שום תצורה מדינית שבאה לתמוך במה שהיו צריכים בשטח.
לא, זה עוד יותר מקומם מזה, כי את רואה, קודם כל, באמת ההתגייסות של האנשים, באמת יש פה, אתה יודע, תמיד אומרים, כאילו, לעם כל כך נפלא, לא מגיעה ממשלה כל כך גרועה. וזה פשוט נכון, אבל... לא זו בלבד שהם לא תפקדו אחד שצריך, את ראית שהמנועים לא דממו, זאת אומרת, בתקופה הזאת, למרות שאמרו לא לעשות פוליטיקה ולא הכל, את ההזרמות של הכספים למגזרים הייחודיים המשיכו, ואת החקיקה, קידום החקיקה בהקשרים שנוחים לכל מיני סקטורים ולכל מיני אינטרסים פוליטיים קידמו, וכל מיני מינויים מיותרים למקורבים כן התקדמו בהם. זאת אומרת, את רואה שזה פשוט מצטבר רע על עוול, על...
בעוד שהמעגל של האזרחים, שזה מה שזה, כאילו המדינה אמורה לפעול כלפי חוץ, והיא פועלת כלפי פנים.
זה נהיה ממש, התפקיד של האנשים שעומדים בראש, זה זה מינויים. הם כל היום רק משתלטים וממנים את האנשים שלהם, זאת אומרת שהכסף יישאר בפנים, והם יהיו את האנשים שקרובים אליהם בתפקידי הכוח, וזה מה שיש פה ג'ובים, זה תמיד הבדיחה עוד מה-90s, אבל כאילו יש את הג'ובים שמחלקים, ואת התקציבים שהולכים סקטוריאלית למי שמחזיק בעצם את הממשלה בביצים, נקרא לזה, בלי שכדי שהיא לא תתפרק.
איפה אנחנו יכולות לראות את נקודת ההתחלה של ההידרדרות? עד כמה שאפשר לסמן כזה דבר? זאת אומרת, את יודעת, גם דיברנו, אני רק מזכירה את זה בכותרות, אבל יש עוד כל כך הרבה דוגמאות. את הזכרת את הניסיון של ראש הממשלה למנות את מנכ״ל משרדו לסטטיסטיקאי הראשי. היה הר מירון, זה סיפור מטורף של חוסר תפקוד ממשלתי. זאת אומרת, יש המון 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 דוגמאות, והן לא נגמרות. אז מתי... התחילה ההידרדרות הזאת, שאת ראית גם די מהשורה הראשונה.
שוב, קשה תיאת לשים אצבע על תאריך מדויק, אבל...
יש לי פה נאום שלך ב-2018, אני חייבת להגיד, שאת מזכירה את זה. את אומרת, הימים אינם פשוטים, והם מביאים איתם לא רק חוקים חדשים, אלא גם מילים חדשות. משילות, נאמנות, התגברות. שיח לעומתי פוצע, מצלק את הרקמה החברתית המשותפת, מסמן ומתייג. מי לנו, מי לצרנו. ואם יש מי שנאמן, זה נורא מוזר להקריא לבן אדם ציטוט שלו. ואם יש מי שנאמן, אז יש גם מי שבוגד, גייס חמישי. הבו לנו יועמ"שים צייתנים, אמנים מסורסים, תקשורת מרוסנת, עם ממושמע מחונך שחשיבתו אחידה. אני כאילו תוהה אם הנקודה הזאת שאת מדברת עליה זה בעצם איזה קו פרשת מים.
הדברים שאת הקראת הם היו מתוך ישיבה בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, סביב החקיקה של חוק הנאמנות בתרבות, כן. שקדמה אז השרה מירי רגב, ואני ממש זוכרת את הבוקר הזה, בגלל שהייתי בדיונים בשתי ועדות כנסת, הייתי בדיון בוועדת חוקה ומשפט על שינוי דרכי בחירת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, נאמנות במשפט, ואז כעבור שעה הייתי בדיון בוועדת החינוך והתרבות שדנו בה על אותו חוק שבעצם ביקש לפגוע בתקציבים של יוצרים בהקשרי תרבות שלא נתפסים כן. נאמנים מספיק בעיני השלטון, ובעצם ניסיתי
שזה להדביר... שזה אני אגב.
כן, כן, אנחנו שמחים על כך. וניסיתי בעצם להצביע על הקשר בין שתי נקודות של איך אנחנו באמת משלטון שאמור להתנהל בצורה ממלכתית לשלטון שדורש נאמנות, שזה בכלל מושג שאתה חושב עליו
פשיסטי, כמו שאמרת בהתחלה, זה כן, אותם סממנים.
כן, הקטע הזה של ההתייצבות לימין מחשבה מסוימת, לימין דעות מסוימות, ביטויים שאתה מצר בעצם את מרחב החופש, את האפשרויות שעומדות בפני האזרחים, בפני היוצרים, בפני כן. התושבים שצורכים תכנים מסוימים, וכנל גם במשפט. זאת אומרת, אנחנו נקבל יועמ"שים שרק אנחנו נמנה אותם, שהם ייתנו רק חוות דעת שמתאימות לנו, ואם המשפט או החוק, זה לא עניין של דעה, כן? יועץ משפטי שנותן פרשנות משפטית, הוא מנסה לעזור לממשלה לפעול כחוק, כי נקודת המוצא היא ש ממשלה אמורה להיות מעוניינת לפעול כחוק, אבל היום זה נתפס
כאקט...
כקטנוני, מה את מצרידה? לא, כאילו מה את אומרים ליועמ"שית? כאילו מה את...
לא, את קטנוני, הם אומרים לה, את אוהבת העם, ואני לא מגזימה, זאת אומרת, זה דברים שנשמעו, זה לא בריוני מקלדת וכל מיני טוקבקיסטים מזויים, זה שר בממשלת ישראל, שבישיבת ממשלה, בנוכחות ראש הממשלה וכל השרים, ואף אחד לא הסתייג מהדבר הזה, מסתכל היועצת המשפטית ואומר לה, את אויבת העם. ולמחרת הוא אומר למשנה שלה, מחפש דרך, בוא תגיד לי איך אני יכול לפטר אותך, זאת תהיה העזרה שלך לממשלה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים גם, העניין הזה של האלימות הזאת שמתפשטת, היא מוקרנת מהשכבה הבחירה ביותר, וזה משהו שהוא באמת מעיד על עומק הקלקול של הדבר הזה, ואפרופו סדרי עדיפות תקציבים, כשדיברנו על זה, כשאת עמדת ובחרת קפה שחור, ועוד דיסקוויטים לחיילים, ועוד משחת שיניים, ועוד גילוח, אז עכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שגם בזמן המלחמה, רצו לקדם חקיקה שתוסיף 500 משרות של רבני ערים, רבני שכונות, כן. אבל סגרו את הספריות הציבוריות ומקצצים את התקציב שלהם. זה סדרי העדיפות של הממשלה הזאת.
אנחנו בעונה הרביעית שלנו היו הפגנות נגדנו בתקופת הקורונה, ובעצם פנו אז, היו כמה חבר'ה זה היה, אז אני לא זוכרת מי עמד מאחורי הפנייה עצמה, אבל פנו בעצם ליועמ"ש להעמיד אותנו לדין, על פגיעה ברגשות, ברגשות הדתיים, או סמלי ישראל, ואז כמובן, כאילו קיבלנו בעצם הודעה רשמית שנעשתה פנייה ליועמ"ש להעמיד אותנו לדין, אותי ואת אסף בייזר שיצר איתי את היהודים באים, ובעצם קיבלנו אחרי כמה זמן איזשהו מכתב רשמי, שהיועמ"ש בדק את התלונה והחליט שזה לא זה, וכל הזמן כאילו אנחנו שוחקים בינינו לבין עצמנו, מתי יגיע הרגע, כי בעצם כל מי שהיה בהפגנה נגדנו, שאז הם לא היו בממשלה, הם לא היו אפילו בקואליציה, הבן גביר זה הסמוטריץ' קארי כל אלה, ופתאום עכשיו הם אלה שמקבלים את ההחלטות, אז כולם צוחקים מתי יגיע הרגע שמישהו, שיהיה את היועמ"ש הנכון, נכון, ואז כשהם ירצו להעמיד אותנו לדין, הם פשוט יוכלו לעשות את זה, כאילו אנחנו ממש
מחכים לזה. אז לצערי, זה כבר לא תסריט, את יודעת, מדומיין, כי היום אנחנו עדים לחקיקה, או כל מיני חוקים שמנסים לקדם, שנוקטים בכל מיני מושגים כאלה, את יודעת, בדיוק של פגיעה ברגשות ציבור, או פגיעה במורל הלאומי, או כל מיני מושגי שסתום כאלה, שאתה יכול לפרש אותם, גם בהקשר של פעילות של מחנכים, גם בהקשר של...
השיחה הזאת היא פגיעה במורל הלאומי, לדעתי, כולנו כן. יכולות כן, להיות מעמדות לדין.
אני מרגישה שאני הולכת ונשפפת מרגע לרגע. בעצם יש לנו את הדרג המקצועי והדרג הפוליטי, היו שנים שהם יחסית עבדו, אני לא יודעת אם היה שם הרמוניה, אבל אני מניחה שהיו שנים יותר הרמוניות.
לא, לבטח, תשמעי, קודם כל, בכלל, בכל מדינה מתוקנת, מבנה של מדינה מתוקנת מודרנית, מניח שכבה כפולה של דרג מדיני, שאפשר לדמות אותו את לקברנית, שבעצם מכוון את הספינה לכיוון של אביץ חלשות, ויש את הדרג הבירוקרטי, את הדרג הפקידותי, את הדרג המקצועי, שאלה החותרים בבטן הספינה. הם אלה אנשים כן. שמכוח העבודה שלהם, הם בעצם משיטים את הספינה לכיוון שהדרג המדיני מתווה. וצריך את שני הדרגים האלה, צריך את הדרג שיקבע את המדיניות, וצריך את הדרג שעל סמך המקצועיות שלו והמומחיות שלו ידע ליישם, ידע להוציא לפועל את התוכניות של הדרג המדיני. עכשיו, תמיד יש מתח שהוא מתח בריא, את יודעת, בין דפשת הגז לבין דפשת הברק. כן?
צריך את שתיהן. ובלמים.
איזונים ובלמים, בדיוק. וזה מה שבסופו של דבר שומר על איזשהו מרחב של חירויות אזרחיות, וגם מבטיח את הפעילות התקינה של המכונה הזאת, המאוד משוכללת שנקראת מדינה. מה שקרה בעצם בשנים האחרונות, וזה לא רק מגמה ישראלית, זה חלק ממגמות פופוליסטיות כלל עולמיות, אבל אנחנו בעצם חווים את זה באמת על בשרנו, ש... מעבר לעניין הזה של, תראית, אולי דגשים שונים בראיית התרגום של ההנחיה של הדרג המדיני על ידי הביצוע, אנחנו רואים ממש פיתוח של איבה, שהדרג המדיני כן, ממש...
הפקידים.
כן, מסמן אותם, מסמן אותם.
מה כאנשים, שנקרא דיפ סטייט?
גם זה, אבל זאת אומרת, זה פעם...
זה אנשלת הדיפ סטייט?
כן, זה המדינה שבתוך המדינה, או המדינה העמוקה, או זה התפתח לכל מיני תיאוריות קונספירציה, שכביכול יש איזה שהם קבוצות, את יודעת, אלומות, שככה מפמפמים כנגדם, קצת כמו שעשו כנגד היהודים בפרוטוקולים של זקני ציון, כן, יש איזה אגודה של יהודים שמנהלת את העולם, אז על אותו משקל...
אגודה של פקידים.
כן, אגודה של פקידים, שהיא זאת שבעצם פועלת ומנסרת כל הזמן את היסודות שעליהם יושב הבית הזה, וזה נרטיב שמפומפ פעם על ידי אנשים בכירים ביותר, על ידי שרים, על ידי אנשים שהם קובעי המדיניות, ובעצם כל הזמן מסיטים את האש ומתלהמים כנגד האנשים שהם מסיים בידם, שהם חלק מהמערג, עובדי ציבור שגם לא יכולים לענות להם.
כן.
זאת אומרת...
לא מקבלים את הבמה לעיתון.
לא, הם כבולים להתנהלות ואתיקה שחלה על עובדי מדינה, והם לא יכולים להשיב. זאת אומרת, כן. זה לא סימטרי, זה לא יחסים שוויוניים. ובעצם הם יחסים על התת משילות שלהם, ועל חוסר כישרון, ועל החידלון, ועל התת ביצוע בשירות שאותו דרג מדיני אמור להעניק לנו כאזרחים. הם לא מצליחים, אז יש את מי להאשים, ומי שגם כמה נוח שאת מי שמאשימים גם לא יכול לענות במקרה.
זה כאילו גם משהו חדש מרגיש לי.
כן, זה אובדן של ממלכתיות, אבל בצורה באמת הכי, הכי פרועה והכי משתלחת שיכולה להיות. זאת אומרת, זה לא רק... לא להסכים איתם, או זה פשוט מסע של דה-לגיטימציה מתמשכת, שבתקופה האחרונה ממש הגיעה לסי, זאת אומרת, לבוא ולסמן כדוגמה את היועצת המשפטית לממשלה, ועושים את אותו הדבר גם לאנשים באגף תקציבים, ועושים את אותו הדבר גם לאנשים בצמרת הביטחונית, שהאנשים האלה הם אויבי העם, ממש כאילו להגיד את הדברים האלה, האנשים האלה הם פתחו את הגדרות, כאילו על פי הטיעון, כן, לאנשי החמאס כדי שיבואו ובעצם יבצעו פה את הטבח,
כן, זה, הקונספירציה
וזה, זה נופל, זה. וזה נופל על אוזניים קרויות, ויש ציבור שמגיב לדברים האלה, כן. ואנחנו רואים את מופעי האלימות, כמובן גם ברשתות החברתיות, אבל גם ברחוב, השנאה שמופצת כנגד אנשי מנגנון, וכנגד אנשים שבעצם הם באו לשרת את המדינה, כן, הם באו לעבוד במשרד המשפטים, או במשרד האוצר, או במשרד להגנת הסביבה, ובעצם הם כל הזמן מופנית אליהם אש, שהם כביכול פוגעים באינטרסים לאומיים. בא בשעה שהאנשים האלה, שאמורים לעבוד איתם בשיתוף פעולה, הם מראשי המסיתים. זה באמת משהו שהוא מעיד על החולי העמוק של התרבות הפוליטית, ואני חושבת שכשאנחנו נדבר על העניין של התיקון המתבקש, זה גזרה שחייבים לפנות אליה זרקור, ולהבטיח שאנשים הטובים ביותר
יגיעו לשם. תראי, בספטמבר האחרון התפרסם מחקר של פרופסור שרון גלעד ודוקטור אילנה שפייזמן, יותר מרבע מפקידי השירות הציבורי חושבים לעזוב.
כן.
שזה מאוד הגיוני, כי זה נשמע סביבת עבודה מזעזעת.
כן? אני אגיד משהו אופטימי.
כן, נטלי. בבקשה.
שבחיפושיי המאוד עמוקים לשביבי תקווה, ואיפה הם קבורים ואפשר להוציא אותם, אז היו לי שיחות עם כמה אנשים, היה לי שיחה עם חברה, שאמרה לי שמה שעודד אותה, זה שהיא הלכה בתקופה הזאת כמובן, עוד דבר שעשינו, כולנו הלכנו לקטוף אבוקדו ובננות ותותים ולעזור לחקלאים, עוד מגזר שחוטף מהמדינה ללא סוף. ובעצם מה שהיה זה שהיא פגשה שם את ראש המועצה של הכרמל, אני חושבת, או איפשהו באזורים האלה הייתה, והוא סיפר לה שיש התעוררות מאוד מאוד גדולה בחבר'ה צעירים, צעירים לא בכך ילדים במובן, לא מתבגרים, אלא בגילן, ב-40 פלוס, 30, 20, אנשים שכבר בעצם נמצאים בשוק הפרטי, ויש איזו התעוררות נורא גדולה והבנה שאם אנחנו לא ניכנס לשחק במשחק הפוליטי, המשחק של השירות הציבורי, לא במובן שזה משחק, במובן של אי אפשר כבר להגיד, טוב, אנחנו נהיה במגזר הפרטי ונדאג לעצמנו, לא משנה, נדאג, אתה יודע, במודל הקפיטליסטי שכולם חיים בו, כן? זה לא איזה משהו אנוכי, זה פשוט הדבר. ואנחנו חייבים להסיט את היכולות שלנו לטובת השירות הציבורי, לטובת הרשויות המקומיות, ולהכניס כוח עבודה, נקרא לזה איכותי, חזרה לשירות הציבורי, שבעצם כבר נשאב, נשחט ונגזל ממנו כל האנשים הטובים, כי בעצם ההתעוררות הזאת הייתה, אוקיי, אנחנו כבר חיינו בסכנה. אנחנו כבר לא יכולים להתנהל בתפיסה הקפיטליסטית שאומרת, אני אעשה לביתי והמדינה תדאג ואני אשלם מיסים.
אני אשלם גם חוג לילדים וגם מורה פרטית.
לא, אבל אני אשלם מיסים, אני אלך לצבא, אני אעשה זה, אבל בסוף אני דואג, אני במסלול חיי. פתאום נהייתה איזו התעוררות נורא נורא גדולה של אנשים טובים שאומרים, אנחנו רוצים להיכנס באמת לשירות הציבורי, אם זה לרשויות, אם זה למשרדים. וזה נורא נורא שימח אותי ועודד אותי, אני משערת של השלכות של דברים שאנחנו נראה רק עוד שנים, בתקווה שבאמת יהיה איזה גל כזה, ובתקווה גם שהממשלה תתחלף ויהיה פה איזשהו כיוון לריפוי,
וואו.
אבל זה נורא, זה קצת עודד אותי.
לא, אני חושבת שזה מאוד מאוד, זאת אומרת, אני חושבת שבאמת האתר הזה של תעת עבודה בשירות רעיון גדול, זאת אומרת, לעבוד לטובת הציבור, זאת אומרת, אותי זה שווה, ובאמת מצאתי את עצמי, תעת 25 שנה, ובחרתי, עשיתי בחירה, והייתי באמת מאושרת כל יום, זה כזה נשמע קלישה, אבל באמת קמתי כל יום, נסעתי כל יום, תחשבי, 25 שנה על הקו של אזור המרכז ירושלים, זה התמס בילב, כן? לנסוע 67 קילומטר לכל כיוון.
ולירושלים.
ולחזור, ובעבודה שהיא הייתה מאוד מאוד תובנית וטוטלית והכל, ובאמת אהבתי כל רגע, כי הרגשתי שאתה עובד בשביל משהו שהוא גדול מתעת לקוח פרטי, ואתה עובד בשירות המדינה, ואתה עובד בשירות אינטרסים, ומתעסק גם בנושאים מרתקים, וגם לטובת הציבור, ומאוד מגוון וערכי וכולי. ופעם, אני חושבת לפני כמה שנים, אני לא זוכרת, לפני הרבה שנים, היה עיתונאי שקראו לו אורי אורבך שנפטר, והוא בא מהמגזר הדתי, מהציונות הדתית, והוא טבע את הסיסמה שאמרה, הטובים לתקשורת, על משקל הטובים לטייס, ובאמת כתוצאה מהדבר הזה הייתה נהירה של הרבה אנשים מתחום התקשורת, הרבה אנשים מהציונות הדתית לתחום התקשורת, כדי לגוון את פניה, והיום אנחנו רואים שבאמת מיוצגים.
התגוונו.
כן, מיוצגים ונמצאים בכל הצמתים וכולי, אז אני חושבת שהקריאה, צריכים לאמץ את הקריאה הזאת, ולהגיד הטובים לפוליטיקה, כי בעצם, כמו שאת אמרת, אי אפשר להמשיך באשליה הזאת ש... מישהו אחראי, איזה מבוגר אחראי, איזה שהם מנהיגים ינהלו את החיים באחריות, ואנחנו נוכל להתעסק בעניינים שלנו. אין מבוגר אחראי, אין מנהיגים, אנחנו צריכים להיות המנהיגים, וצריכים שאנשים באמת המעולים ביותר ילכו למוקדים ולצמתים של קבלת ההחלטות, למוקדים שמעצבים את ההחלטות, אלה ששולחות את הילדים שלנו לצבא, אלה שמחלקות את הכספים, קובעות את סדרי העדיפויות, מתוות את תמונת העתיד של המדינה הזאת, ושבאמת הכוחות הטובים ביותר בכל תחום יתגייסו לזירה הציבורית. כי פשוט אחרת אנחנו נמשיך באיזושהי צניחה חופשית לכיוונים שהם מסכני חיים, והשביל לאוקטובר היה קריאת השכמה בהקשר הזה.
אני רק אגיד כן משהו, למרות שאולי אני אגיד שוב משהו מהתחושה, מהעם. כן. שבהפיכה המשטרית, הקורונה אני שם איכשהו בצד, כי הקורונה הייתה טראומה עולמית. זאת אומרת, אנחנו הסתכלנו על איטליה, ובאיטליה אנשים מתו במוניהם, ופה לא היה. זאת אומרת, עם כל המורכבויות, כאילו כן, אנחנו חטפנו את זה איכשהו פחות, כי יש פה פחות עד כמה שניתן, כן, איזושהי קופת חולים, אז כאילו כן היה איזו תשתית שאגב הולכת ונחרבת, אבל
תשתית שנבנתה בשנות ה-50, ואנחנו חיינו עליה, ולעומת זאת התשתיות היותר מתקדמות של מיטות בבתי חולים לא היו.
לא היו.
זאת אומרת, בעצם קצת כמו שאומרים, את יודעת, שאנחנו חיים היום באור שמגיע מגלקסיות שקבעו לפני מיליוני שנים, ושהזוכים היום בפרסי הנובל, זה רק כתוצאה מההשקעות בחינוך שהיו לפני 50 שנה. אז היום אנחנו בעצם חיים על הפירורים של החסד, של מנהיגות אחראית. כן, של מנהיגות אחראית, שעשתה פה דברים בצורה ממלכתית, שהקימה רשת חינוך ממלכתית, ורשת בריאות ממלכתית, ושירות מדינה, הרי חוק שירות המדינה, זה חוק שנוסח בשנות ה-50, בדיוק מתוך אותה תפיסה של לקחת את השבטים, ולנסות להדביק אותם עם כל המחירים של כור היתוך והדברים שזה נושא לתוכניות אחרות, אבל לנסות להדביק פה איזשהו יחד אחד, שפועל לטובת כלל משותף. ואנחנו רואים שבעצם משנות ה-80 ואילך, התחילה התפרקות חזרה, שהגיעה לממדים של סקטוריאליות מוקצנת, עכשיו, לא זו בלבד שאנחנו שבטים, אלא עכשיו אנחנו שבטים עוינים זה לזה, ושזה ממש
אינטרסים מתנגשים.
כן, אינטרסים מתנגשים, אלימות שגוברת.
כן, אז אני שמה באמת את הקורונה בצד מהבחינה הזאת של ההתעוררות. אני חושבת שבהפיכה המשטרית, התחושה הייתה, מה שאני רואה, זה שהרבה אנשים החליטו לעזוב, אוקיי? הייתה איזו תחושה של אין פה תקווה, או הוציאו, אם זה היה דיבור, זה שאנשים מוצאים את הכסף שלהם, או את החסכונות שלהם, או איזו תחושה שהמדינה כאילו הולכת למקום, שגם אנחנו לא, אין לנו מאבדים, הסקטור שמרגיש שלא, שהוא לא חלק כבר מהתפיסה, ולא רואים אותו, כי כמו שאת אומרת, זה לא מדינה אחת שכל מי שיש לו דעה, יש לו מקום. פתאום אנשים עם דעה מנוגדת כבר, הם ממש אין להם מקום פה. אז הייתה איזו תחושה של כאילו, אוקיי, הדרך שלנו לפתור את זה, היא ללכת מפה. ועכשיו, אחרי 7 באוקטובר, אני מרגישה שהרבה, התגובה היא אחרת. היא תגובה של חזרה. אני שומעת על הרבה אנשים מחול שרוצים לחזור. על רופאים יהודים, קראתי עכשיו על רופאים יהודים בצרפת, שרוצים לעשות עלייה ולבוא להיות פה. כמובן גם כי הם חווים אנטישמיות שם, כן? אבל לא, אבל כן איזושהי
תמיד משחק לטובתנו.
נכון, ברמה הזאת, כן. אבל כן איזשהו, אני כן מרגישה את ההבדל בין המחשבה של הכל עבוד פה, לבין המחשבה של חייבים להציל ולבנות מחדש.
אני הרגשתי אחרת, זאת אומרת, אני ראיתי גם את התגובה להפיכה המשטרית, כאיזה סוג של התגייסות והתעוררות אזרחית, לא הרגשתי, לפחות לא בסביבה שהייתי באנשים שרצו לעזוב, אלא אנשים שפתאום קיבלו איזושהי, קריאת השכמה מהדהדת כזאת, והבינו שבעצם צריך לחזור ולהילחם פה על הדברים היסודיים ביותר, זה הזמן לדבר על הכרזת העצמאות.
האם באמת, אני מרגישה שאנחנו כאילו הולכות מסביב לנושא הזה לאורך כל השיחה שלנו, אבל האם באמת הבעיה היא מפלגת הליכוד? זאת אומרת, האם באמת הבעיה היא ב-64 אנשים שמרכיבים את הקואליציה הנוכחית, ואם אנחנו נוציא אותם, אז אנחנו נוכל לעשות ריפוי לכל המערכת? כי היה זה אומנם ניסיון מאוד מאוד קצוב, אבל הייתה ממשלת שינוי, וגם התהליכים האלה מאוד ארוכים. כן,
אני אומרת, בואי ננסה אבל.
אני מאוד בעד, אני מאוד מאוד בעד, אבל אני באמת רוצה לדעת.
מה יכול להיות? צעד ראשון, לא יעבוד, נמצא משהו אחר.
תשמעי, יש משהו מדאיג בזה שכאילו ראש אחד יכול להסריח את כל
אבל זה ראש אחד שהוא פה 15 שנה. המערכת.
הוא הראש והוא השם.
15 שנה, זה גם לא ראש אחד.
את מאמינה בזה? את מאמינה שכאילו החלפה של השלטון תחליף את התרבות הפוליטית?
כמו שנטלי אמרה, אני חושבת שזה צעד הכרחי, אך לא מספיק. אני חושבת שכמובן החולי שמשתקף הוא של תרבות פוליטית שלמה. וזה משהו שהוא איתנו שנים. זאת אומרת, זה לא עניין של שנה אחרונה או של שנתיים אחרונות, זה כל מיני תהליכים שדיברנו עליהם קצת, שעוברים גם על העולם, אבל את רואה השתנות מוחלטת, מנהיגות שחושבת, שחושבת את עצמה למלוכה, וששוכחת שהיא פה בשביל העם, ולא העם פה בשביל להבטיח את השרידות שלה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עיוות מוחלט של סדרי עדיפויות, של תפיסת מציאות, ומגיע לנו הרבה יותר, כן. וגם אם לא נקבל משהו אחר, אז באמת לא נצליח לשרוד לאורך זמן, זה כבר יורד לשורש הביטחון הלאומי, זה לא nice to have, זה היכולת שלנו להמשיך ולשרוד כאן, ואני חושבת שדמוקרטיה אמיתית, מהותית, ליברלית, ותפיסה של שוויון, וזה גם יורד לשורש ההגדרה שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובאמת איך שנולדנו כמדינה, היה פה איזשהו חזון שמאוד רחקנו ממנו, וצריך להתחיל לקרב את האזימות של הנושאת מטוסים הזאת לנקודת היסוד, אחרת פשוט נשתנה למשהו אחר. כן. שזה לא, זה לא אנחנו.
את חושבת שאנחנו, זה יכול להגיע למצב כזאת של אנתרופיה, מצב כזה של אנתרופיה של ממש התפוררות?
בוודאי, את תדע לזה, זאת אומרת, אנחנו, שוב, זה מצער כל כך לומר את הדברים האלה, כי אני כאילו כן מרגישה שוב מהמקום המסוים והקטן שהיה לי, אבל הקטע הזה של לתת לבנות תשתיות מדינה, ולא רק ברמה הפיזית, אלא גם את האופי של איך המדינה הזאת צריכה להיראות, ומדינה שתתגול בשוויון, שתשרת את כל אזרחיה, שתפעל בצורה ממלכתית, שתפעל בצורה לא מושחתת, והכל, פתאום כל הדברים האלה הם נופלים כמו
דומינו.
כמו דומינו, אחד אחרי השני, התפרקות בסיסית של התשתיות, של הביטחון הלאומי, של הבריאות, של החינוך, של ההשכלה הגבוהה, של האקדמיה, יש לך מגזרים שלמים שמסיטים כנגדם על בסיס קבוע, זאת אומרת כל הגורמים שאמורים לבזר את הכוח של הרשות השלטונית, בין אם זה מערכת המשפט, היועץ המשפטי לממשלה, אקדמיה שכל הזמן מאשימים אותה בשנאה עצמית, תקשורת שהיא גוף ביקורתי והדלגיטימציה המתמדת שעושים מה שהשלטון קורא לו ערוצי התבלה, זאת אומרת כל השפה הזדהמה באופן שכאילו אנחנו מדברים בצורה שעושה דלגיטימציה מתמדת. אז את רואה שיש פה ארגוני חברה אזרחית שנתפסים ונתפסים כתוצאה מהסתה מתמדת כנגדם כאויבי העם. זאת אומרת, כל הגורמים שאמורים כאילו לשמור פה על מניעת הצטברות של כוח בלתי מוגבל בידי רשות אחת, הם בעצם מפנים את להביור כנגד אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, וכולם מוחלשים. ומתפוררים, ובסופו של דבר, היכולת שלהם לתת איזושהי קונטרה בהקשר הזה של באמת איזונים בריאים הולכת ונחלשת. אז את יודעת, זה ממש מקרב אותנו למצב של אוטוקרטיה, לא, אוקיי, זה משהו מדומיין. בחיי יום יום, ואותו שלטון הולך ומקדם חקיקה, שמצמצמת את המרחב האזרחי שלנו, מצמצמת את הזכויות שלנו, מסמנת את חלקנו כאויבים. זה, את יודעת, כאילו ככה זה...
כמו החוק של מירי רגב, שבעקבותיו הקראת את הציטוט הזה, זה כאילו עכשיו זה חל לא רק בתרבות, זה כאילו עוד שנייה יהיה בעצם סוג של... יש כבר, כאילו הוא לא חקקו אותו, אבל יש איזשהו חוק נאמנות, שאם אתה לא עומד בו, כמו התקשורת, כמו האקדמיה, כמו כל גוף שנועל בעצם לביקורת, אנחנו כותבי הסתירה. זה באמת איזה משהו שתחושה של אנחנו בוגדים, כי אנחנו לא משרתים את הנרטיב של ההנהגה. כאילו זה שוב גם היפוך התפקידים הזה. אנחנו במקום שהמנהיגים דואגים לנו, אנחנו צריכים לדאוג למנהיגים.
גם מרחב הלגיטימציה של הפעולה האזרחית מצטמצם. הרי מה פעם אמרו לנו על... מה אתם רוצים? יש שלטון שזכה בבחירות כדין, אתם רוצים תחליפו אותו בבחירות. עכשיו זה כבר נהיה לא לגיטימי לקרוא לבחירות, זאת אומרת, כי זה לא מתאים, אסור לעשות רעש בין 2-4, זה לא מתאים להם עכשיו, את יודעת, כשיש מלחמה וחטופים, וזה לא סתם, זה אפילו, תראי אפילו בדברים קטנים, הקטע הזה שהזכרת את השרה מירי רגב, שעכשיו החליטה שהיא עושה את הטקס הדלקת משואות בלי קהל, כי הקהל מפריע, הצעקות מפריעות, אזרחי המדינה מפריעים להצגה, להתנהל, אז בוא פשוט נוציא את האזרחים, במקום לתקן את המצב, נוציא את כל מי שמפריע. זה כאילו ביטוי קטן וסמלי, אבל זה פשוט מדהים. כן, נסגור את הדלתות, נגיף את עצמנו
מפני... לטקס ממלכתי שאמור להיות, כאילו, לשרת את האזרחים, למה הוא נועד?
כן, הוא נועד לצילומי פוטו-אופ של מנהיגים מסוימים, והוא נועד לכפיים, ולא יודעת מה, לזייף פה איזשהו סוג של...
לאומיות, שמחה או... גאווה לאומית.
גאווה לאומית. והקטע זה שעכשיו אתה מוציא באמת את... אתה מוציא את האנשים מהפריים, אתה מוציא את דעות מסוימות ממרחב הלגיטימציה, אתה מוציא את האנשים שמחזיקים בתפיסות מסוימות ממעגל קבלת ההחלטות, אתה לא נותן לאנשים שרוצים אפילו להגיד לך דעה מקצועית אחרת, אני חושבת אחת הדוגמאות שהכי היו לי קשות, הייתה כשאגב החקיקה של החוק לביטול הסבירות, הרמטכ"ל ביקש להישמע בפני ראש הממשלה כדי להציב בפניו תחזית על ההשלכות שתהיינה לחקיקה הזאת, עד כמה זה פוגע במדינת ישראל. ראש הממשלה לא פגש אותו, הוא לא הסכים לפגוש אותו לפני החקיקה, הלך והצביע לחקיקה, ואחרי זה את יודעת שחוות הדעת תגיע בטרמפים, או שכן או שלא. זאת אומרת, אפילו גם מותמים את האוזניים מלשמוע כל, ואותו דבר גם באוצר, כשהתחזיות של אנשי אגף תקציבים, הם מבקשים להציג את העניין ואומרים להם, התקציב שאתם הולכים להעביר הוא תקציב מופקר, הוא תקציב שיגביר פה את הגירעון, הוא תקציב שיביא לפגיעה בדירוגים של מדינת ישראל, בדירוגים הבינלאומיים והכל. פשוט לא מקשיבים להם, לא, זאת אומרת, לא שלא מקשיבים להם, אומרים, אוקיי, תגידו, נשמע מה שאתם אומרים,
נחשב
וניקח החלטה. לא, פשוט, אתם לא תגידו את הדברים. ולא זו בלבד שאתם לא תגידו את הדברים, כל מי שמנסה להגיד, אז אוטומטית, הוא אנטי-פטריוט.
בבקשה, הוא אומר, בוגד, כן? לא נאמן.
נכון.
אני רוצה עכשיו לחזור אחורה במנהרת הזמן, ולהגיע לנקודה ההופכית לטקס יום עצמאות ללא קהל, שזה הכרזת העצמאות. נטליה עסקה בזה הרבה.
נכון, אנחנו, יש לנו העונה החדשה של היהודים באים, שתעלה ממש בקרוב, סמוך ליום העצמאות. בעצם מצאנו את עצמנו, אנחנו כותבים כל עונה איזשהו ספשייל כזה, שהוא פרק אחד של חצי שעה, שמתעסק בנושא אחד מורכב שבא לנו לעסוק בו, והשנה אחרי שבאמת עשינו נושאים תנכיים תמיד, היינו בתוך כדי הכתיבה בתקופת ההפיכה המשטרית, והיינו מאוד מאוד סוערים במערכת, ימי זעם, יוצאים להפגנות, גם להזכירכן אימו לסגור את התאגיד, אז היינו צריכים, בעצם ישבנו לכתוב את היהודים, כשפתאום אנחנו צריכים ללכת לכל מיני הפגנות ואספות של להציל את התאגיד, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו כותבים פה משהו שלא יעלה לשידור, או אנחנו לא יודעים מה, היינו מאוד מאוד מטולטלים מזה, גם ברמה האישית שלנו, וכמובן גם ברמה שלנו כאזרחים פה במדינה. והתחילו ללכת אז בהפגנות עם המגילה, ואמרנו, אנחנו, והרמון שנים, אנחנו, הספשייל הקודם שלנו היה לפילוג של הממלכות, והוא היה מאוד מאוד פסימי כזה, ודיברנו על זה במערכת שאנחנו רוצים להיות, אם היינו תמיד אנחנו נביאי זעם, כמו במקרא, אז הפעם אנחנו רוצים להיות נביאי נחמה. אמרנו, בואו נעשה ספשייל שיזכיר לנו את הערכים, את הדברים, מה שאמרת אפילו על ה, באמת, אפילו הקופות חולים, כאילו, באמת הדבר הזה, הרעיונות שהקמנו, שעל בסיסם הוקמה המדינה, ובוא נזכיר את זה. ואז קרתה מלחמה, והספשייל שינה משמעות, כבר צילמנו אותו. אבל פתאום הוא הפך להיות הרבה הרבה יותר, אני בא לי להגיד עצוב, אבל נגיד, אני אגיד מרגש, כי אני מנסה עוד לשמור על אופטימיות, אבל בעצם פתאום לראות אותו ולהגיד, וואו, איזה נס זה המדינה הזאת. כאילו כשחפרנו בזה, ובכל מה שהיה, וחוסר התמיכה של ארצות הברית, ומדינות ערב עולים עלינו, ועבדאללה אומר לגולדה, אין סיכוי, אנחנו לא איתכם, למרות שלפני זה הוא כן היה איתנו, ובן גוריון בהצבעה מיתולוגית, שעד היום לא יודעים אם היא הייתה או לא הייתה, 6-4 בוועדה, אוקיי, אז נקים מדינה ברגע, ובאמת זה פשוט נס שהדבר הזה קרה, ומצד שני זה לא נס, זה נס שגרמנו לו לקרות, זאת אומרת זה משהו שאנשים הנכונים, עם הערכים הנכונים, עם הביצים והשחלות הנכונות,
הצליחו לעשות.
הצליחו לעשות, כי באמת נס לא קרה לנו. בסוף אנחנו החלטנו שלמרות האמריקאים, החוסר תמיכה ולמרות העולם הערבי, אנחנו חייבים מדינה לעם הזה, ואנחנו נקים פה מדינת לאום, ואנחנו נעשה מה שצריך כדי לבנות את זה. ופתאום זה איזה מין תחושה כמה הדבר הזה הוא באמת כאילו, רק שזה לא יהיה סוף הסיפור.
אז אני חושבת שבאמת מילת המפתח בהקשר הזה היא מנהיגות, ותראו איזה הבדל יכולים לעשות, את יודעת, אנשים שהם כן מכוננים במצפון ובמצפן הפנימי, ובתפיסה שהם כאן בשביל עמם, וכאן בשביל לעבוד, את יודעת, בשירות איזשהו חזון, להבדיל מאנשים שבעצם מתבלבלים, חושבים שהמדינה זה הם, שהמדינה בעצם כולה משועבדת לטובתם.
וזה לא שלא היו להם פגמים וחסרונות, ואפילו נגיד, אפילו שחיתויות, כאילו זה לא שלא היו דברים שכשאת קוראת אותם, את אומרת, וואי וואי, זה כאילו באמת, כל מיני דברים שנעשו מאחורי הקלעים גם, כי בסוף כאילו, כנראה שאי אפשר להקים מדינה בלי ללכלך את הידיים באיזושהי צורה. בשביל זה אנשי השירות הציבורי פה לשמור על הדבר הזה. אבל עדיין, תמיד יש את התחושה, גם כשאת קוראת את הדברים האלה היסטוריים, שבסוף לנגד עיניהם עמדה המדינה, ועמד איזה ערך שמאוד מאוד האמינו בו, והלכו אחריו, ואם היו צריך להגיע לפינות איפה שהיה צריך, אז לפעמים היה צריך להגיע לפינה, אבל היא עדיין, התפיסה הייתה שאנחנו פה לשרת את הדבר הזה, אנחנו משרתי ציבור, ולא הציבור משרת אותנו, למרות שבן גוריון היה לו את כמות השנים הארוכה מאוד שהוא לא שחרר.
לא, ועכשיו גם אני כזה בן אדם של מילים, אני באה מתחום המשפט, ותעת, אני גם הרבה מאמינה בכוח של מילה, אז אני אומרת, אפילו המילה הזאת שציין, שבעיניי מאוד נכונה, משרתי ציבור מבחינתי זה גם אנשים שהם בדרג הפוליטי, וגם אנשים כן. שהם בדרג המקצועי, אבל ברור לך שהיום האנשים האלה לא תופסים את הפוליטיקאים, לא תופסים את תפקידם כמשרתי ציבור, כן, כסליחה על ההכללה, אני אומרת, נכון. אני מדברת את הפתולוגים שבהם, הדוגמאות הרעות, לא כלל
הקואליציה.
אז אני אומרת, אנשים האלה לא תופסים את תפקידם כמשרתי ציבור, הם נבחרים, אבל זה כאילו כמו איזה סוג של בלון הליום כזה שניתק מהחיבור לקרקע, נכון?
כמו מלוכה, אנחנו נבחרנו למלוך, אז עכשיו אנחנו מלוכים. זהו,
לא נמשכתם, נכון? לא נמשכתם כאן למלוכה, ומה שחשוב זה הממלכה ולא המלך, ואני מאוד, המסמך הזה של הכרזת העצמאות, זה מסמך שבאמת מחפשים אופטימיות, אני ככה חוזרת אליו, כתבתי עליו לא מעט לאורך השנים, בתחום, אז אני כל פעם מוצאת בו פנים אחרות, ואני חושבת שזה חלק מהתרופות או מההבראה שאנחנו צריכים לעבור, זה באמת קצת לחזור ליסודות לפני שהתקלקל, כשעוד היה אופטימי, כשסיפרו לנו שהיה פה שמח, כן. לפני שנולדנו, אפילו אני, ובאמת קצת לנקות את האבק מעל המסמך הזה, שאני אומרת שהוא כל כך פשוט וכל כך גדול, כי יש בו בעצם את שני היסודות, יש בו את העניין הזה של בית לאומי לעם היהודי, אפרופו תיאת האנטישמיות שתמיד איתנו, ושבגלובוס הזה צריך להיות מקום אחד מתחת לשמש, שיהודים יוכלו לממש את השאיפה שלהם ללאומיות, ולחיות בריבונות ובביטחון, זה רגל אחת, והרגל השנייה זה העניין הזה של באמת האופי של המדינה הזאת, החזון שהראו בעניין הזה של השוויון, ושל מדינה שבעצם תקיים זכויות אדם בתוכה לכלל אזרחיה, ותבטיח פה איזשהו סוג של איכות חיים אזרחית, ותאפשר לנו תיאת לממש את עצמנו, אז שתי הרגליים האלה של מצד אחד בית, ומצד שני האופי, איך הבית הזה ייראה, צריך לחזור ליסודות, צריך פשוט חלק מהשיקום שלנו לדעתי, זה לממש את ההבטחה שגלומה בהכרזה, ולהפוך אותה מנייר שמצהיב כזה, עד שאנחנו זוכרים את הביטוי החיצוני שלו, המגילה הצהובה הזאת עם החותמות האדומות למטה, ממש להפוך אותו לאיזשהו מדריך למשתמש,
כן.
לריפוי של המדינה ולפעולה
הטבעית
שלה. לחזור לבסיס, בדיוק, זה הייתה תעודת הלידה שלנו. כמדינה, okay. וזה גם בעיניי צריכה להיות, הייתה, וצריכה להמשיך להיות תעודת הזהות הערכית שלנו כחברה, ופשוט לפעול על פיה, ולא להתחיל לשנות דברים בדנ"א היסודי שלנו כחברה, כמו שניסו לעשות לנו בהפיכה המשטרית, זאת אומרת, בעצם ניסו לדלל ולרדד מאוד את הרכיב של הדמוקרטיות, של הדמוקרטיה מהותית, וזה בעיניי חלק, זה צריך להיות כמו פסקת נצחיות כזאת, צריך להיות דברים שהם אף פעם לא השתנו.
כמו חוקה, כשאין לנו.
זאת אומרת, חוקה של מהות, אז בדיוק נתקלתי באיזה משפט ממש מקסים, שמישהו הראה לי, שהיה פעם מפקד חיל אוויר, שקראו לו בני פלד, והוא אמר, חוקה כבר לא תהיה לנו, אבל בואו ננסה להתנהג כאילו יש. אז אני חושבת.
משפט מאוד יפה. טוב, נראה לי שבנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים לפני שנחזור לשקוע. תודה רבה, דינה. תודה רבה, נטלי.
תודה.
ולהתראות?
היהודיות באות.
היהודיות באות. האזנתם והאזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בעמוד האינסטגרם שלנו לעוד תכנים מהפרקים. ההקלטה ועריכת הסאונד של הפרק הזה הם באדיבות שמע. המפיקה שלנו היא מור אזולאי, ומתאמת ההפקה טליה שטיינברג.